ספר תורה וכמה וכמה דברים. המגילה הזאת היא למעשה קטעי עיתונות, קטעי ספרי היסטוריה, אני יודע מה, ככה כתוב. מרדכי, אנשי כנסת הגדולה, נכנסו לארכיונים של השושן גזט ושל הפרשן פוסט והוציאו את הקטעים הרלוונטיים, חיברו את זה יחד לחיבור, וזהו, זה אין שם השם. זה תירוץ של בעל עקידה. בעל ספר אשכול, זה תירוץ קצת יותר מורכב. הוא אומר שכשהיה הפולמוס של היוונים, והיוונים גזרו שיכתבו על קרן השור אין לנו חלק בשם אלוקי ישראל, אז כשגברו בית חשמונאי היוונים, אז היה צריך איזה תיקון. כלומר, ההלניות, התרבות היוונית הצליחה להשכיח את שם שמיים מתוך חיינו, אף פי שעמדנו בגבורה, אבל היו מתייוונים והייתה חולשה, וכיוון שנכנסו יוונים להיכל, תמו כל שמנים שבהיכל וכדומה, וכל מה שלומדים בחנוכה. אז אחר כך, אחרי שגברה בית חשמונאי, אז היה מין תקנה כזאת שיכתבו שם שמיים בכל המכתבים, בכל האגרות, בכל החוזים, בכל השטרות, כן, שכל מקום, זה מין אנטי כזה, קונטרה. אבל ראו שיש בזה קלקול, וזה השתרש, התרגלו ככה. זה לא רק בסד, בסד זה בסדר, אתה יכול לזרוק את זה כלום, כן? נכון? אפשר לזרוק את זה להשפעה. אבל הם כתבו בשם השם אלוקים, כן, כתבו שמות שאסור לבזות אותם, ואין נמחקים וכדומה. נו, אז ראו שיש בעיה, אדם מקבל מכתב מהחותנת, קורא את זה, בוודאי שהוא קורא את זה, מה עושה עם זה אחר כך? או יש איזה חוזה שנגמר, זה. אז נמצא שם שמיים, מוטל בהשפעה. אז תקנו תקנה נגדית, שלא יכתבו בי חוזים ובעקרות, שלא יכתבו שם שמיים. זה היה קשה, כי כבר התרגלו, אבל ביום שיסדו את התקנה הזאת, וזה נתקבלה, אז עשו שמחה גדולה, היה שמחה לזה. אז כיוון שמגילת אסתר נכתבה בתור איגרת, והתקנה היה ששם שמיים לא יופיע באיגרת, אז לכן אין שם שמיים. כך אומר בעל ספר אשכול. זה באמת, זה בעיה, כן. תודה רבה. אז על התירוץ של בעל עקידה אין לכם בעיה. אבל אני, יש לי בעיה על שני התירוצים. התירוץ של בעל עקידה זה... זה אף אחד לא שואל, כן? אתם כבר יושבים בשקט.
זה לא טוב ברוח הקודש. מה כעתיקו את זה?
בסדר, אבל בסדר, אבל זה הגוף הקשיא. מה, הם לא היה להם כישרון ספרותי לאנשי כנסת? הם כתבו כמה ספרים יפים מאוד. לא יכלו לכתוב איזה משהו מקורי, ככה צריכים דווקא לנבור שם בתוך כל ה... אני יודע מה היה שם בדיוק בפרסומות וזה, ועד שמצאו בדיוק מה שחיפשו ב... שיכתבו, מה? הם כתבו כמה ספרים חשובים מאוד אנשי כנסת הגדולה. אז קשה על בעל עקידה. ולגבי ספר אשכול, זה אנכרוניזם. הרי כל הסיפור של חנוכה זה היה לפחות 200 שנה לאחר הסיפור של פורים. אז מה, אז איך זה טוב, אז זה, אנחנו צריכים ליישב את שני הדברים האלה. אבל הדרך שאנחנו התרגלנו ללכת בה, זה להבין שכל מצוות הפורים שהן דרבנן, דעה של בעל הלכות גדולות, דעה שנדחית, כן, פשטות, כל המצוות של פורים הן דרבנן, אבל אפשר להגיד שמצוות דרבנן שיש להם עיקר דאורייתא, ומצווה דאורייתא זה מצוות מחיית עמלק. כל עניינו של פורים, כל עניין שבת זכור וכל עניין של חודש אדר, בעצם הכל הציר שהכל סובב סביבו זה המצווה של תמחה את זכר עמלק מתחת השמיים לא תשכח. אנחנו נתבונן קצת במצווה הזאת מעט, לא ניכנס לזה בהרחבה, אבל מעט נתבונן בעניינו של עמלק, עניין המצווה של מחיית עמלק, ומתוך כך אז נחזור לדברים האלה. כן, זכור את אשר עשה לך עמלק בדרך בצאתכם ממצרים, אשר קרך בדרך ויזנב בך כל הנחשלים אחריך, ואתה עייף יגיע ולא יראה אלוהים. אומר רש"י, כשהוא בא לפרש את הפסוק, אבל דרך הפירוש הזה הוא נותן לנו מבט, הוא חודר לעניינו של המלאק. נגיד את הדברים לא כסדרם, אבל הוא אומר שהאשר קרחה יש בו שלוש הוראות. הוראה אחת, קרי, טומאה, טומאה של משכב זכר, טומאה בכלל, שיש איזה ריכוז גדול של טומאה והמלאק. והוראה שנייה זה מקרה, מקריות. אני צריך להבין את זה, מה הקשר המקריות והמלאק. הדבר השני, השלישי, זה קור, שהם מקררים את האמבטיה. רש"י מפרש את זה שהם מקררים את האמבטיה, כלומר שהם מקטינים את האש, את העוצמה הישראלית כלפי הגויים. אבל רב צדוק מסביר, וגם לפניו, שאיך זה, איך זה, איך מצננים את האמבטיה הרותחת של ישראל, על ידי שמקררים את הלב הישראלי. כלומר, הקור הזה זה קור שחודר לתוך ישראל פנימה. ככה רב צדוק אומר במחשבות חרוץ, ועוד מקומות. אז נתבונן בדברים האלה, נתבונן בשלוש ההגדרות הללו, או שלושה הביטויים הללו. קודם כל הטומאה. מה העניין הטומאה, מה שורש הטומאה של המלאק? אז הדברים האלה הם עמוקים, ואפשר אולי להיעזר בדברי הגמרא בחולין, שחז"ל שואלים, המן מן התורה מניין? משיבים המין העץ, כן? כלומר, מחזירים אותנו אל גן עדן, או לא בדיוק אל גן עדן, מחזירים אותנו אל גן עדן בקריסתו. את המציאות האידיאלית של תרם החטא, שהוא קורס. כן? אדם הראשון לפני החטא, אין לנו שום יכולת לצייר, אין לנו יכולת רוחנית, יכולת דמיונית, יכולת מוסרית. הרב כמה פעמים מביא את הביטוי שמופיע בספרות הפנימית, זיירה הילאה באדם הראשון. הוא מתאר שם מדרגה שהיא למעלה מהספקלריה מהירה. יכול להיות שמי שלא שייך אל הספקלריה מהירה, הוא לא יכול לשאר את המדרגה שלמעלה ממנו. כל פנים, זה תיאור די מדהים. אנחנו יודעים שהספקלריה מהירה זה ההשגה הנבואית היותר עליונה, שעל ידה נחשפת האמת הנצחית המורה דרך החיים לישראל ולאדם לדורות עולם. רק מן התורה, רק מן הספקלריה מהירה אנחנו לומדים הלכה, לומדים את דרך החיים, אורחות החיים האלוקיים. ויש משהו למעלה מזה, זיר הילד האדם הראשון. הוא מסביר הרב, הוא אומר, אנחנו לא, אין לנו בזה שום תפיסה, אנחנו לא יכולים לתפוס את זה. אנחנו לא יכולים לתפוס מה זה ספקלריה מהירה, אנחנו גם לא יודעים מה זה נבואה, גם לא יודעים מה זה רוח הקודש, גם וכו'. וכל שיודעים מי אנחנו, גם זה לא. אבל מסביר שם הרב, אומר הרב, מה שהרב אומר אפשר להגיד, אומר הרב שמשה רבינו, מחציו ולמטה הוא בן אדם. כלומר, יש בו חולשות אנושיות, עדיין הוא שייך למימד המוגבל והמצומצם, ובכדי להשיג את השגתו צריך לפרוש מן האישה. הוא לא יכול להיות גם במערכת החיים הנורמלית של חיים גופניים, חיים שיש בהם נטיות אל הגוף, וגם על ההר, וגם בהשגה האלוקית כזו. אבל אדם הראשון, תפארת אדם לשבת בית, זה מכון השכינה, הופעת השכינה. כלומר, אצלו הקדושה האלוקית מופיעה במילואה, השגה הנבואית העילאית מופיעה בתוככי החיים ממש. אי אפשר להשיג דבר כזה. אבל אנחנו, המלאק מתחיל אחרי זה, המן מתחיל אחרי זה, המין העץ הוא מתחיל בחטא. מה זה בדיוק החטא הזה? גם אנחנו לא יודעים. זה לוט בערפל הפרה-היסטורי של סתרי תורה. רב ציודה היה נותן לנו כיוון מסוים בזה. החטא הזה זה פירוד, זה פירוד עץ הדעת מעץ החיים. מאז הדעת והחיים הם לא הולכים ביחד. אדם יודע, יש לו דעת, אבל החיים הם במקום אחר. לפני החטא אז ההשגה והחיים הם לא שני דברים, כן? זה מה שמופיע ביטוי, אולי מישהו יעשה במחשב ויברר את זה, אבל אני חושב אחד הביטויים הכי שכיחים שיש בכתבי הרב זה אור חיים. אור חיים מופיע, לא יודע, מאות, אולי אלפי. אור חיים זה ביטוי של שאיפה של החיבור הזה, כן? האור, אור זה שייך אל הדעת, והחיים זה החיים, הרצון, החיבור שביניהם. מאז החטא הם לא מחוברים, כן? ואז יש פירוט בין איש ואישה, ויש פירוש בין אדם לאדמה, והפירודים האלה יורדים ומסתבכים, ובסופו של דבר אנחנו פוגשים אדם, וכל אחד פוגש את זה, כל אחד יודע את זה, כל אחד מכיר את זה בעצמו. אנחנו פוגשים אדם עם נטיות, עם שתי נטיות מתרוצצות לכיוונים הפוכים. אנחנו פוגשים את האדם עם הנטייה מצד אחד אל העילוי, אל הדינות הנפש, אל הצילות הרוח, אל הטוב, אל הנועם. ואנחנו פוגשים, כל אחד יודע את זה, כל אחד שמתבודד בחדרי נפשו, אז הוא מכיר את זה, הוא יודע, הוא יודע שיש בו שאיפות גדולות, שיש בו שאיפות של טוב, שהוא חפץ את הטוב, שהוא חפץ את קרבת אלוקים. אי אפשר להתכחש לזה, אי אפשר. לפעמים בשנה א' תמיד יש איזה אחד כזה, זה הרב, אני רק רע. טוב, יותר טוב מי שחשוב שהוא רק טוב, אבל זה לא, זה לא נכון, זה לא נכון. אבל יש גם את ההפך, מי לא יודע, זה לא צריך להכין, נכון? זה שידם יש לו מסובך ויש לו משיכות חזקות מאוד מאוד לתאוות הגוף הבאמיות, בבאמיותם, בחייתיותם, ולתאוות הרוחניות, כמו הגאווה והכבוד והשנאה והנקמה, אין וכדאי ביזיון וקצר. אבל יש מלחמה, יש מאבק. ואדם, כל אדם, הוא שוחר שלו. אלא מה? צריך להבין שהמאבק הזה שבליבו של האדם, זה שזה יש אצלי בבית, שזה שיש אצלי בלב, זה בבוע. זה בבוע של דבר מאוד גדול, מאוד מאוד קוזמי, קוזמופוליטי, אוניברסלי, כן? אנחנו יכולים על ידי מבשרי, אני יכול לחזות, אני יכול לשער את הרעש ותעמולה שבכל העולם בין הטוב והרע. מאז החטא, מאז החטא יש מאבק, מלחמת איתנו. ומה שעומד ביסוד הכל זה דרישת השלום. השלום, איך אומרים? זה ערך עליון. צריך לשאוף על השלום. אבל מה? השלום מסביר הרב, זה דבר הזה ידוע, ותכף נראה את זה יותר. השלום אי אפשר להשיג על ידי פשרות, אי אפשר להשיג על ידי ויתורים. שלום זה רק על ידי ניצחון, על ידי הכרעה, על ידי הכרעה מוחלטת, טוטלית, בלתי ניתנת להבנה אחרת. ואז שני הצדדים האלה של הטוב והרע, כל אחד מנסה לכבוש ולרוצץ את חברו. הרב אומר יותר מזה, יש משהו למעלה מן הניצחון. למעלה מן הניצחון זה היכולת לשאבד את הכוח של כנגד עד שיאמר אמן, כן? עד שהוא בעצמו, מה שהיה תחילה נראה ככוחות של רע ורשע, יסייעו את אותו. להפך, חליל, אני מדלג בצורה כלילה, כי אחרת לא נספיק להגיד את הדברים. המגמות האלה הם קורמות אור וגידים בצורה חריפה ובוטה באנטיתזה שבין סדום וחברון. כן? בסדום אנחנו פוגשים חברה, כן? תמיד אני רגיל להגיד את זה ואתם רגילים לשמוע, אבל ששמעתי פעם, אני תמיד אומר שמעתי לא מזמן, וזה תמיד נכון, שמעתי לא מזמן איזה רב אחד שהוא דיבר שרה על אנשי שנקין, ואמר שזה ממש סדום ועמורה שם. ואם היו כאן אנשי סדום ועמורה, ואין, אבל אם היו, הם היו מאוד נלווים מזה. כמעט אנשי שנקין בדלונים כאלה שהם לוקחים סמים עד 3 בבוקר וסורעים על מיטותיהם עד חצות היום. מה זה קשור לסדום ועמורה? סדום ועמורה היה חבורה אידיאליסטית, אנשים רציניים, ממש פיזיון לשוות אותם לשנקיניסטים. יכול להיות שבסתר המדרגה גם השנקיניסטים הם אנשים אידיאליסטים, אני לא יודע. אבל בכל אופן, אנשי סדום ועמורה הקדישו את חייהם לדבר אחד, וזה לשלום. והשלום בסדום ועמורה זה השלום של השתקת הקול האלוקי מליבו של האדם, הדחקה עד רידתה של רגש החמלה, של רגש האהבה, של נטיית הטוב. ובנו חברה מאורגנת עם משטר ועם חוקה, 4 דיינים היו שם, אז זה מקום מסודר מאוד, שקראי ושקוראי וזייפאי ומצלידינה, ויש שם מחשבה מאוד 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 מחוכמת ומסודרת. יש שם מערכת חינוך ששוקדים על תוכניות הלימודים מרשב עד גמירה. וכשאותה ריבה, כן, גברה המומיה וגברה בליבה החמלה על אותו אני ונתנה לו בסתר, מתן בסתר, אז לקחו אותה למען יראו ויראו והמיתו אותה מיתה בשונה מאוד, מלאת זעם ויסורים, בכדי שיראו. תראו מה זה כשל חינוכי. כי צריך לברוא אדם שאין את זה, שיש חירות, שיש חופש ליצרים היותר אפלים, היותר ירודים שבאדם. אין משמעות אחרת לחיים, אולי אין משמעות לחיים בכלל, אבל המגמה, השאיפה, זה לא עכשיו, לא ניכנס לכל הפרטים. בזמנו ראינו את כל המערכת שם, מאוד 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 משוכללת, מאוד מאוד בנויה ובנית. ולעומת זה אנחנו פוגשים בחברון, באוהלו של אברהם, בביתו של אברהם, אנחנו פוגשים בדיוק את המגמה ההפוכה גם כן. מגמה שאיפה לשלום, השלום שיקון, כשכל יצר לב האדם הרע שבו ידוכה או ינה אמן בסופו של דבר. אבל איך להוציא את זה לפועל? מצווה לחנך את הבנים, אומרים מעט ועושים הרבה, עושים שלום בין אדם לאשתו, משנים מפני השלום, וכו' וכו'. דיברנו על זה בזמנו, מערכת של חיים, פלנטה. פלנטה שכל אורחותיה וכל הליכותיה נועדות להציף את הטוב, להגביר את הטוב, עד שכל הכוחות האופל ידומו. זה מול זה, זה לעומת זה עשה לו. ובא רגע מסוים בהיסטוריה והקדוש ברוך הוא יורד ומברר רק כצעקתה עשו קלה, ומגיע הזמן להחריב את סדום, וסדום נחרבת, נהפכת מאיש ועד אישה, יולל ועד יונק. טיפול אלוקי, זה חשוב מאוד, כי אנחנו בכל מעשינו, בכל החיים שלנו, אנחנו, יש לנו שאיפה אחת, להידבק במידותיו של הקדוש ברוך הוא. מה הוא עקום? אף אתה רחום. מה הוא גומל חסדים? אף אתה יהיה גומל חסדים. מה הוא מבקר חולים? אף אתה יהיה מבקר. מה הוא הופך את סדום? אף אתה תמחה את זכר המלך. גם במידה הזאת, גם במצווה הזאת, אנחנו צריכים להידמות למידת החסד האלוקית, העילאית, שבא לידי ביטוי בכיליון, בהריסה מוחלטת. מתוך סדום נמלט אומנם לוט משפחתו, חלק ממשפחתו, בתפילת אברהם. כי לוט הוא לא שייך לסדום, הוא שם אורח הנוטה ללון, והוא אורח שהוא העמיד אותו בשער העיר, וזה תפס מקום שם. אבל הוא לא שם, הוא לא סדומי. לוט בארמית זה כללה, נכון?